כדי לשפר את הביטחון העצמי ואת המודעות העצמית, צריך להתקדם בשלבים עקב בצד אגודל. לא ממהרים, לא מנסים להשתנות בקיצוניות, בבת אחת. המסלול דומה בדיוק למסלול לשיפור הכושר הגופני. איך משפרים כושר גופני? עובדים בצורה מדורגת. מתאמנים פעם ועוד פעם, ובהדרגה מתאמצים בכל אימון קצת יותר, ומאימון לאימון מקבלים יותר כוח. לפני כל אימון עושים חימום, מותחים את השרירים כמה דקות, ואחרי החימום מתחילים בהדרגה להתאמץ. לא קופצים לתרגיל הקשה על ההתחלה, אלא עובדים בצורה מדורגת. לאט לאט מגבירים את הקצב. כשמתאמנים בצורה נכונה, הגוף מסתגל מהר למאמץ, והשרירים לא נתפסים, והכושר משתפר. גם לגבי הנפש, המסלול הוא אותו מסלול. לא קופצים גבוה בבת אחת. לא מנסים להשתנות בקיצוניות. העבודה חייבת להיות מבוקרת. שעובדים נכון, בצורה מאוזנת, הנפש שלנו מתחזקת בצורה נכונה, ואין חשש שיופיעו פתאום תקלות, ואין חשש שיתעוררו תופעות לוואי. כמו שמתאמנים בהדרגה, השריר לא נתפס, כך שעובדים על המידות בהדרגה, אין נפילות מתח, אין תקלות. כדי לשפר ביטחון עצמי, צריך להימנע מחשיבה שלילית. אסור לדמיין סיטואציות שליליות ולנסות להילחם איתם בדמיון. הדמיון השלילי יכול לדבק. שחושבים רע, שמתלבטים, שמסתפקים פעם ועוד פעם, אולי אני לא מסוגל, אולי אני אכשל, ומה יקרה אם יצחקו עליי? שחושבים רע, הביטחון העצמי פוחת. חשוב ללמוד להסתכל על הטוב האמיתי שלנו. להיות צמודים לאמת שלנו. אם אני צמוד לאמת, אם אני בסדר, אני לא מתרגש לא מתקלות ולא מביקורת. לא אכפת לי מה חושבים עליי. אני תמיד מרגיש טוב. השיטה של ה-CBT יכולה מאוד מאוד להועיל אם מקפידים על קצב נכון. הדרך היא להוציא חשיבה שלילית ולהכניס במקומה חשיבה חיובית. אי אפשר להוציא תובנות שליליות מהתת מודע בלי להכניס במקביל תובנות חיוביות. זאת אומרת, אם ננסה רק להילחם עם הרע, גם אם נצליח ונרגיש שהוא לא מטריד אותנו, ייתכן מאוד שבעתיד התחושה השלילית תופיע שוב בדמיון. אי אפשר להשאיר וקום. צריך במקביל להוצאת השלילי להכניס תובנות חיוביות. אם נסביר לבן אדם שסובל מלחצים וחרדות, שאסור לפחד ושהפחד מזיק לבריאות ושהפחד מגביל אותו ושהפחד הוא דמיוני וחבל על הלחץ והעצבים, גם אם הוא יבין, זה עדיין לא מספיק. כי אותו בן אדם יתאמץ לדחות את הדמיון השלילי, וגם אם הוא יצליח, המאמץ הזה מאוד מאוד יעייף אותו, ותמיד יוכל להתעורר ניסיון קשה, ואז ייתכן שהוא ייפול שוב לחרדה. כלומר, להוציא דמיון שלילי לבד זה לא מספיק. מצד שני, אם במקביל להוצאת השלילי, נסביר לו על העוצמה של החשיבה החיובית, ועל הרווח הגדול של מי שחושב בצורה חיובית ומשוחררת, וכמה עוצמה וכמה אנרגיה אנחנו מקבלים מתי שאנחנו שמחים, אז בעצם אנחנו מילינו את החלל החסר, וכך יהיה קל יותר לאותו בן אדם להתמודד עם קשיים. למעשה, בכל תחום שרוצים להשיג אפקט חיובי, חייבים למלות את החלל. אם נסביר לילד שאסור להפריע בשיעור, וחייבים להכין את כל השיעורים, ואם הוא יפריע, נעניש אותו, הפחד הזה יכול במקרים רבים לייאש אותו, ואז לפעמים משיגים תוצאה הפוכה. אבל אם במקביל לעזרות, גם נעודד אותו, ונגיד לו שאם הוא יעשה שיעורים, ויקשיב יפה, הוא יקבל בונוס ומתנה, ואם הוא יצליח במבחן הוא יקבל פרס, כך אנחנו נמשוך אותו בקלות לכיוון החיובי. זאת אומרת, צריך איזון בין מה שאני מרוויח למה שאני מפסיד. גם שלומדים מוסר, צריך איזון. שלומדים שלשון הרע הוא האבון החמור ביותר. ומי שמדבר לשון הרע פוגע בפרנסה שלו ובבריאות שלו. זה מרתיע. אבל לפעמים זה יכול לייאש. כי לא קל לשמור על הלשון. אבל מצד שני, אם במקביל לחומרה לומדים כמה סגולות מרוויחים מתי שלא מדברים לשון הרע. למשל, כתוב שבזכות שמירת הלשון זוכים לאריכות ימים, זוכים לפרנסה טובה. ומי שרוצה לדבר ועוצר את עצמו כי הוא לא רוצה להיכשל, ברגע הזה של השתיקה נמחלים לו כל ההבנות, והשכר הוא עצום. ברגע שלומדים גם על החיוב, מקבלים איזון וקל יותר להישמר. למעשה, בהמון תחומים צריך לזכור את הטוב ואת הרע במקביל. צעד אחד לא מספיק. לכן, שרוצים לחזק את הביטחון העצמי, שרוצים להתמודד עם קושי, חייבים להתבונן גם על הרווח וגם על ההפסד. והדרך, כמו שאמרנו, חייבת להיות מדורגת. כמו בספורט, להתאמן בהדרגה. בספר עוד יוסף חי, כתוב שמשה רבנו התמודד מול פרו, הוא היה חייב לשמור על ביטחון עצמי גבוה כדי לנצח את פרו. וזו הסיבה שהמכה הראשונה הייתה במים, כדי לסמן למשה שלא יפחד לרגע מפרו. שלא יפחד ממנו, אלא ידבר איתו בעוצמה ולא יתרגש ממנו, ורק כך הוא ינצח אותו. ואם הוא לא יעשה את זה, פרו ינצח אותו. המשקל הסגולי של המים הוא גדול יותר משל האוויר. המים כבדים יותר, ולמים יש ממשות, אפשר לנגוע בהם. הם חזקים יותר מהאוויר. אם מוזגים מים לכוס, היא מתמלאת במים. זאת אומרת, האוויר שהיה בכוס לפני, הוצא החוצה על ידי המים. המים החליפו אותו כי הם יותר חזקים ממנו. כתוב בספר הברית דבר מאוד מעניין. אם ניקח צמר גפן ונדביק אותו בתחתית של הכוס, ואחר כך נהפוך את הכוס ונכניס אותה לקערה עם מים. מלמעלה למטה, הפוכה בצורה ישרה. כלומר שהתחתית עם הצמר גפן מעל המים. אם נכניס את הכוס לתוך הקערה ונוציא אותה, נראה שהצמר גפן יבש. כלומר, המים לא נכנסים לגמרי לכוס, בגלל שהאוויר עוצר אותם. כלומר, שהאוויר מעל המים הוא חזק יותר מהמים. מצד שני, אם נכניס את הכוס בזווית או בשכיבה, המים ימלאו אותה ויוציאו את האוויר החוצה. אבל שוב, אם נכניס מלמעלה למטה, תמיד האוויר ידחוק את המים. כלומר, שהאוויר מעל המים הוא חזק יותר. אומר רבן איש חי, על פי הכלל הזה בנו את הצוללת הראשונה. הוא כותב את הדברים לפני למעלה מ-120 שנה, והוא אומר שהצליחו דרך היסוד הזה לפתח את האב טיפוס הראשון. הוא מספר שהוא שמע שהמדענים כל כך סמכו על התגלית ועל ההצלחה, והם שיבחו את המדע החדיש, אבל הוא הוסיף שלמעשה הדברים נכתבו כבר לפני 2000 שנה במשנה. המשנה אומרת שכלי שנבנה על ידי גוי חייב תבילה. זו הלכה למעשה. גם היום כלי תוצרת חוץ צריך תבילה במקווה. אומרת המשנה, כלי שהדבילו דרך פיו, כאילו לא תבל. מסביר הברטנורה, כל כלי שבתחילת הכנסתו במים כופהו על פיו, אין המים נכנסים לתוכו לעולם, אפילו הכניסו כולו. כלומר, המשנה מודעת לכלל הזה שבועת אוויר חזקה יותר מהמים, והיא משתמשת בכלל הזה כדי להעביר את ההלכה. אני אומר לכם בסוגריים שלפני כמה שבועות פורסם שבקומבודיה טבע צוללת, ואחרי כמה ימים נכנסו צוללנים לתוכה ומצאו באחד החדרים בן אדם חי, יושב בחדר עם אוויר, והמים הגיעו לו רק עד הרגליים. הם צללו מהר החוצה והביאו לו ציוד צלילה וחילצו אותו, והתברר שהוא שעה שמה כמה ימים, למרות שהצוללת הייתה שקועה בלב ים עד הקרקעית. אומר הרב יוסף חיים, המים חזקים יותר מהאוויר, אבל שהאוויר מעליהם הוא חזק יותר. האוויר הוא עם ישראל. המים הם הגויים שרוצים להזיק לעם ישראל. שישראל לא מפחדים ולא נכנעים, יש להם כוח לשלוט, למרות שהגויים רבים יותר וחזקים יותר. כמו שהאוויר מעל המים הוא חזק יותר, ולכן כתוב בפרשת כי תבוא, והיית רק למעלה ולא תהיה למטה, כי תשמע בכל השם אלוהיך. ולכן שעשיו אמר ליעקב, נישאה ונלכה לנגדך, כלומר, בהשוואה, יעקב אבינו לא הסכים. ומצד שני שיעקב נכנע לעשיו, וקרא לו אדוני, ועבדך יעקב, הוא נענש. גם דוד המלך בתהילים קרא לאויבים מים, שיבולת מים ואל תבלעיני. כלומר שלא יהיו עליונים עליי. ולכן שהקדוש ברוך הוא התחיל את עשרת המכות, הוא התחיל דווקא מהמים, כדי ללמד את משה רבנו יסוד לכל הדרך. כמו שהאוויר חייב להיות מעל המים, כך אתה חייב להיות מעל פרעה. אסור לך לפחד לרגע. אתה חייב להיות נחרץ. זה מה שכתוב, ראה נתתיך אלוהים לפרעה. אתה חייב לשלוט עליו. והפסוק אומר, לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, כלומר, הוא דומה לטבע של המים, ולכן אתה שדומה לטבע האוויר, תיזהר לא להיכנע. הפסוק אומר, וניצבת לקראתו, תתייצב, שתהיה למעלה ממנו. המדרש מספר שפרעה אמר שהוא אלוהים, ושהוא לא צריך להתפנות, ואין לו צרכים גופניים, ובבית שלו לא היו שירותים. הוא היה מתאפק כל היום, ורק בבוקר הוא היה הולך ליאור ועושה את הצרכים שלו במים. ולכן דווקא בזמן הזה, משה רבנו הגיע אליו, מתי שהוא ישב ביאור, משה רבנו עמד, וברגע שהוא היה מעליו, הוא נטרל את הכוח שלו. והקדוש ברוך הוא סובב את כל המהלך הזה, כדי לסמן למשה שלא ייכנס למתח או ללחץ, ויזכור כל הזמן, מתי שלא מפחדים, שולטים על המצב. כמו במכה הזאת, כך בכל המכות. אסור לפחד. נקודה דומה, מופיע גם בפרשת בשלח, שהמצרים רדפו אחרי עם ישראל והתקרבו אליהם, והמצב היה שהמצרים עמדו מצד אחד, עם ישראל באמצע, והיה מצד שני, וכולם פחדו. כל העם צעק, ומשה רבנו התפלל השם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, התייצבו וראו את ישועת השם. מי שלא יפחד ינצח. הפסוק אומר, התייצבו. לא לאבד את הראש. וכתוב שבזכות האמונה, בזכות זה שנחשון בן עמינדב קפץ למים, בסופו של דבר נפקע הים. אור החיים הקדוש כותב שבשמיים היה קטרוג על עם ישראל. הם אמרו, חבל שיצאנו ממצרים. עשינו טעות. והוא כותב שהמילים האלו גרמו לכך שבשמיים היה קטרוג חזק על עם ישראל והמצב היה קשה. כותב אור החיים הקדוש שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, עם ישראל חטא, הם לא ראויים שאני אעשה להם נס. אז מה לעשות? תפילה לא תועיל עכשיו. התיקון זה להגביר את האמונה. מה תצעק אליי? עכשיו זה לא הזמן להתפלל. דבר אל בני ישראל וישאו. אם הם לא יפחדו, אם הם ייכנסו לים, למרות שעדיין הוא לא נפקע, בזכות האמונה יעשה להם נס. זה יהיה הכפרה על האבון שלהם. וזה מה שקרה. נחשון בן עמינדב קפץ לים, והים נפקע. המקרים שהזכרתי הם מקרים מורכבים. ההתמודדות של משה מול פרעה היא הייתה מאוד מאוד קשה. כתוב שמצרים הייתה מעצמה אדירה, ופרעה היה מחשף. ומשה היה צריך להתמודד עם אתגר מורכב, ובזכות הביטחון העצמי, בזכות האמונה הוא הצליח. לפני קריאת ים סוף, הניסיון היה מאוד קשה. זה שהעם נבהל ורצה לחזור למצרים, זה לא בגלל שהם היו פחדנים. להפך, כתוב, להכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. הנביא שיבח את עם ישראל שיצאו ממצרים במהירות, בלי ספקות, בלי שאלות. הייתה אמונה חזקה. היה רצון חיובי להתקדם. אני זוכר שפעם, לפני כמה שנים, נסענו קבוצה של אנשים לטיול בצפון הארץ. טיול של יום אחד, מהבוקר עד הערב. היינו בסביבות 50 איש. ואני ראיתי כמה אוכל הכניסו לתא המטען של האוטובוס. תבניות מלאות באורז ודגים ועופות ותפוחי אדמה ושתייה, והכניסו לחמניות לארוחת ערב וכמה חטיפים ופירות וירקות. בסך הכל 50 איש יוצאים ל-12 שעות, כמה אוכל. שעם ישראל יצא ממצרים, הוא מנה למעלה מ5 מיליון איש. והם יצאו למדבר, מקום שומם, אין במדבר לא אוכל ולא מים, עם שלם יוצא בלי להתמאמה, והפסוק אומר, וגם צדה לא עשו להם. הם לקחו קצת מצות וזהו. זאת אומרת, הייתה אמונה חזקה בבורא העולם, לא מדובר בפחדנים. ואם פתאום אנחנו רואים שלפני קריאת הים, הם נלחצים ומפחדים ורוצים לחזור למצרים, זה אומר שהמצב היה מאוד מורכב וקשה. ולמרות שהמצב היה קשה, בזכות העוצמה, בזכות הביטחון, התייצבו וראו. אם אתה יציב, אם אתה לא מאבד את הראש, אתה מצליח. בזכות הנחרצות, הם הצליחו. קל וחומר שמתמודדים עם חרדות, שרובם דמיוניות, ורובם נשענים על חשיבה רגשית, ודמיונית, קל וחומר שבזכות ביטחון עצמי, בזכות אמונה חזקה, הנפש שלנו תירגע, ותהיה לנו סייעתא דשמיא. אחד האויבים המסוכנים ביותר של הנפש, הוא לחץ ובהלה. כשאנחנו מגיבים בבהלה, שחושבים מזווית לחוצה, אנחנו מזיקים לעצמנו. מי שיודע להיות רגוע, ולא להיגרר לבעלה, הוא מוגן ושמור, ויש לו איכות חיים שונה לגמרי. כתוב שבזכות האמונה, הקדוש ברוך הוא שומר יותר על הבן אדם. הפסוק אומר, הבוטח בשם חסד יסובבנו. כמו שמשה רבנו לא פחד מפרו, כך צריך ללמוד להיות נחרצים. לא להתרגש. לא לפחד. את היסוד הזה אנחנו יכולים לקחת להמון מקומות. כדי להצליח, צריך להסתכל על עצמנו, על הביטחון העצמי שלנו. לא מעניין אותנו מי עומד מולנו. המבט חייב להיות על הנחרצות שלנו. התת מודע של הצד השני מרגיש את התת מודע שלנו. שאני מרגיש חזק, זה שממולי ירגיש חלש. אם אני ארגיש חלש, זה שממולי ירגיש חזק. לא בגלל שהוא חזק, אלא בגלל שאני עכשיו עשיתי אותו חזק, בזה שאני הרגשתי חלש. את החוזק, את העוצמה, אנחנו צריכים להביא לידי ביטוי בחשיבה, ובדיבור ובמעשה. בחשיבה, להיות נחרצים. לא להסתפק. בדיבור, להיות ברורים. לדבר בצורה ברורה. וגם במעשים. להתקרב לקושי. לא לברוח ממנו. שמתקרבים ונוגעים בפחד, הרבה פעמים מגלים שהוא לא ממש נורא. חשוב לזכור כל הזמן, האוויר יותר חלש מהמים, אבל שהוא למעלה, הוא שולט על המים. שאני למעלה, אני שולט. שאני מרגיש חזק, זה שלידי ירגיש חלש. אם אני רוצה לקנות מוצר, ואני מבקש הנחה, ואני מראה למוכר שאני מתפעל מהמוצר, ומתלהב, ואני מתרגש וקצת מגמגם, המוכר מרגיש שאני לא רציני. גם אם הוא יכול, הוא לא יעשה לי הנחה. חבל לו להפסיד. אני הרי אקנה בכל מקרה את המוצר. מצד שני, אם אני נחרץ ומדבר בצורה ברורה ומתומצתת, אני על המוצר הזה משלם 150 שקלים. אתה רוצה 200? אני מוכן לתת 150. כן, כן, לא, לא קרה כלום. אם המוכר יכול, הוא יעשה לי הנחה. לסיכום, שאני מרגיש קטן, זה שלידי ירגיש גדול. ואם אני ארגיש גדול, אני אגרום לו להרגיש קטן. שאל אותי פעם מישהו, מה יקרה אם שנינו יודעים את הכלל הזה, ושנינו נחרצים? אז אמרתי לו, אם אחד נחרץ, הוא מנצח. אם שניים נחרצים, אז נהיה קצר. אני אולי לא אנצח, אבל מה שברור, אני גם לא אפסיד. אז יהיה תיקו. ושוב, אני מזכיר, כדי לשפר עוצמה, חייבים לעבוד בהדרגה ובשלבים. כל לימוד נחשב אימון. כל שיחה שקשורה לכוחות הנפש, מפתחת את הביטחון העצמי. אבל חשוב מאוד להתמיד. חשוב לזכור את הכללים, את היסודות שלומדים, ולשנן אותם לעתים קרובות. חשוב גם לדעת שאין צורך לנסות להשתנות בקיצוניות. אני רוצה לומר לכם שכאן הרבה אנשים נופלים. הרבה אנשים מסתכלים על עצמם ועל החסרונות שלהם, ומצד שני על אנשים שאין להם את החסרונות האלו, והם רוצים להיות כמותם, וזה מיותר. ניקח דוגמה, יש אדם עם ביטחון עצמי מאוד מאוד נמוך. הוא מתרגש מהר, הוא מופנם וסגור, והוא לא מסוגל להתבטא בחברה. כן, לקחתי דוגמה קיצונית. יש אדם שונה ב-100%. הוא לא מתרגש, הוא כל הזמן מדבר בקול רם, הביטחון העצמי שלו סופר גבוה. ויש טיפוס שכל הזמן מפחד, וכל דבר מלחיץ אותו, והוא חרדתי בצורה מוגזמת, ומצד שני יש אדם שלא סובל מחרדה, ושום דבר לא מטריד אותו. אז דיברנו על שתי דוגמאות. אדם שסובל מביטחון עצמי נמוך, ואדם שמרגיש טוב, והביטחון העצמי שלו גבוה, ואדם שסובל מחרדה, ומצד שני אדם שלא מפחד משום דבר. האדם החרדתי מסתכל על האדם השונה, וחושב מתי אני ארגיש כמוהו, מתי אני אהפוך לאמיץ כמוהו, מתי אני אשתנה, כמה אני מוגבל וכמה רע לי וכמה טוב לו. הוא מגיע לסדנה או לייעוץ אישי, כי הוא רוצה להיות כמו הטיפוס השונה, והאמת שזו טעות. האדם החרדתי לא צריך להפוך להיות דומה לאדם השונה ב-100%. האדם החרדתי צריך רק ללמוד לא לפחד. זהו, צריך לצמצם את הפחד. צריך להישאר עם האישיות שלנו ועם המידות שלנו, לא מנסים להשתנות ב-100%. אם האדם החרדתי ישפר את החולשות שלו, וילמד להיות קצת יותר אדיש וקצת יותר אמיץ ופחות להסתפק ופחות לחטט בתת מודע ולחפור בדמיון, הוא ירגיש טוב וזה מצוין. אין צורך לנסות לקפוץ ממטוסים ולא לנסות בנג'י ולא לחכות את האדם האמיץ. הנפש מסתדרת יותר טוב עם חיזוק מאשר עם שינוי קיצוני. אז גם לגבי האדם המופנם, הוא לא צריך להפוך להיות הכי חברמן בסביבה. זה מיותר. הוא צריך לשפר ב-20% את הביטחון העצמי שלו. זה מספיק, הוא לא צריך יותר. אם הוא יעלה קצת ועוד קצת, וישפר עוד קצת את המופנמות, הוא יגלה עולם חדש. שמנסים יותר מדי, בסוף לפעמים מתייאשים, והאמת שאין צורך להשתנות בקיצוניות. חשוב מאוד לזכור שלפחד זה נורמלי. מי שמפחד הוא לא מוזר, הוא לא נחות. אני חושב שללא הפחד היו הרבה יותר תאונות בעולם, הרבה יותר אסונות, הרבה יותר תקלות. לפחד יש המון יתרונות. אבל השאלה היא מה המידתיות. כשעוברים גבול, הפחד מזיק. מתי שאנחנו מרגישים שעברנו גבול, צריך לעצור. כאן צריך לסגת, כאן צריך לנסות ללכת נגד הדמיון. לעשות את מה שקשה לנו, את מה שמפחיד אותנו, מתוך ידיעה שהפחד המוגזם הוא דמיוני, ואם נוגעים בו, הוא נעלם. אני רוצה לסיים את הקטע הזה עם אמרה שחובה בתוכה עוצמה אדירה. אני מאוד ממליץ לקרוא אותה כל יום, ופשוט להגיע למצב שאנחנו משננים אותה בעל פה. אנחנו דיברנו היום על מקורות חזל שקשורים להתמודדות עם פחד ועם קושי. חשוב מאוד לזכור את היסוד שמופיע בספר נפש החיים מלפני 200 שנה. חיבר אותו הרב חיים מוולוז'ין. ואני מקריא. ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה. להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל ועיקר. כשאדם קובע בליבו לאמור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי. ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם וכל העולמות כלל. והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו, ומבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק הוא יתברך מידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. בואו נראה מה אנחנו נותנים ומה אנחנו מקבלים. מה מוציאים מהתת מודע ומה מכניסים במקביל, כדי שלא יישאר חלל. דבר ראשון, מקבלים ששום דבר לא יטריד אותנו ולא יעשה עלינו שום רושם. באמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל ועיקר. זה הרווח. כעת בואו נראה מה אנחנו צריכים לתת, איפה ההשקעה שלנו. כשאדם קובע בליבו למור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם וכל העולמות כלל, והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. להאמין בצורה מוחשית שאין בעולם שום כוח, אף אחד לא יכול להזיק לי, אף אחד לא יכול לפגוע בי. להכניס חשיבה חיובית, אין בעולם שום כוח חוץ מבורא עולם. ובמקביל להכנסה של התובנה החיובית, צריך להוציא חשיבה שלילית. ומבטל בליבו ביטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. זאת אומרת, אין שוטר, אין פקח, אין מנהל עבודה, אין מנכ״ל ואין ראש העיר. רק בורא עולם, הכל ממנו. מוציאים את השלילי. ושוב, שהוצאנו שלילי, הטוב מקובע בדמיון. וזה מה שכתוב, ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. לזכור כל הזמן, אין עוד מלבדו. אז מה הרווח? כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. אין עוד מלבדו. שמשננים את היסוד הזה שוב ושוב, מקבלים עוצמה אדירה של כוח ואנרגיה, ואז המבט שלנו על כל מה שקורה מסביבנו משתנה לטובה. החפץ חיים כותב שאדם מאמין וסומך על הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא שומר עליו בלי קשר לזכויות שלו. עצם האמונה מגבירה את ההשגחה הפרטית אל האדם בכל מצב. כגדר האמונה, כך נקבעת השמירה על האדם. כפי שאדם סומך על בורא עולם, כך בורא עולם שומר עליו. כגדר האמונה, כך גדר ההשגחה.